בוקר טוב לכולם. כפי שדרכי לומר, אתם עולם ומלואו, עולם ומלואו. נו, מהי פרשת השבוע? שלח לך אנשים, יפה מאוד. ובכן, פרשת השבוע הזו היא עוסקת בפרשת ריגול אומללה שהייתה במדבר לאבותינו, וכבר התייחסנו לה הרבה מאוד מאוד פעמים, אבל הפעם אנחנו נתייחס אליה מזווית אחרת, מזווית של העם, לא מהזווית של המרגלים ומהזווית של השולחים את המרגלים שהם המנהיגים של האומה, אלא מהזווית של העם. יש לזה חשיבות גדולה מאוד. יש בפרשה הזו, מלבד פרשת המרגלים, גם כמה מצוות. שתיים מהם, ככל שנספיק נתייחס להם, מצוות הפרשת חלה, שהתורה כורכת את זה לנושא של הריגול. והמצווה השנייה היא פרשת ציצית. והנה, ביחס לריגול, נרענן את הזיכרון, הייתה תביעה של המונים שיצאו לרחוב ואמרו, הם רוצים לרגל את הארץ לפני שעולים לארץ. קרוב ודאי שמשה רבנו גם בלי התביעה הזו ככה היה עושה, כי כמנהיג בוודאי ובוודאי שהוא לא יכול לצאת למלחמה או לכיבוש או להיכנס לארץ זרה מבלי לרגל. והוא כך עשה באמת במלחמה שהוא ניהל אותה מוחר יותר נגד סיחון ואוג, כי הריגול זה צורך חשוב מאוד מאוד לקראת כל מלחמה. אבל זה שהעם דורש ריגול זה קצת שונה, זה קצת משונה, כי בדרך כלל העם לא מנהל את המדינה בחיי יום יום. העם נקרא מדי פעם פעם לבחירות לקבוע לא מי הם המנהיגים שלו, מהי הדרך שלו את המנהיגים, אבל לא אמור לנהל את המדינה על כל צעד ושעל. ובכל זאת הייתה דרישה מאוד נוקבת, רוצים לרגל את הארץ. ואז משה רבינו כשראה שהדרישה לרגול באה מן העם, אז הוא לא שלח מרגלים בסגנון של ריגול צבאי מובהק. ריגול צבאי מובהק, המרגלים לא חשופים, אין יודעים מי הם, הם אנונימיים, הם מקצועיים, הם גם פועלים בצורה מאוד מאוד חשאית כדי להביא מידע שהוא חיוני מאוד מאוד להצלחת המלחמה. וכאן התורה מפרטת, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ אשר אני נותן להם. ואז משה רבינו ממנה 12 מרגלים. הוא לקח נשיא של כל שבט כדי שכל שבט יהיה לו ביטוי ונציג שלו שבודק את הדברים. ובאמת, כיוון שעם ישראל הוא 12 שבטים, אז מטבע הדברים המשלחת הזו שאמורה להיות משלחת של ריגול מנופחת, 12 מרגלים נשלחים. וגם כאמור את הנשיאים שולחים, לא אנשים מקצועיים, הם אמנם הם קברניטים, הם מנהיגים, הם פרזידנטים של כל שבט ושבט, אבל הם לא אמורים להיות מרגלים. אבל כנראה שזה היה רצונם, שאם לא כן, מאחר והם הם שדרשו את הריגול, היו צריכים לומר משה רבינו, רגע, מה אתה שולח אותנו? תשלח מרגלים מקצועיים. והעובדה שהם שיתפו פעולה עם המהלך הזה, משמע שזו הייתה דרישתם, שאכן באמת הם אינם הולכים רק לרגל במובן הצבאי, אלא הם הולכים לראות אם הארץ הזו ראויה לנו או לא ראויה לנו. זה כבר עניין פוליטי, מדיני, לא רק צבאי. אם גם העניין של העם היושב באותו מקום, אם יש לנו רצון להיות בסביבה כזאת, זה לא רק עניין צבאי, זה עניין פוליטי, מדיני, ולכן כנראה שזה היה רצונם, ומשום כך הם הלכו בלי למצמץ בכלל, כל השני מעשר. והנה באמת, אמר להם משה רבינו, כיוון שזו דרישתכם, ואני מבין שהרגול שאותו דרשתם, הוא איננו רגול רק צבאי, אלא גם הוא מדיני פוליטי. אז אני מנחה אתכם, באמת, תסתכלו גם על הפן הצבאי, וגם על הפן הכדאיותי. בפן הצבאי, תבדקו, האם העם יושב באותו מקום, במחנים, אם במבצרים, האם הוא יושב במחנות פתוח ומבוצר מאוד? כי אם מבוצר מאוד, זה עם לוחם, זה עם מתגונן, זה עם כובש, יהיה לנו עסק לא קל איתו. וגם תביאו מפרי הארץ, תראו, השמנה היא, הרזה, היש בה עץ עם עין. כלומר, מאחר ואתם דרשתם את הריגול, אז אני מבין שהריגול הזה הוא רב תכליתי, הוא ריגול במובן הצבאי, הוא תיור לתור את הארץ במובן המדיני, הלאומי, הפוליטי. לכן תנו מזה ומזה, והמשלחת יוצאת. אבל היו שניים מבין המשלחת, יהושע וכלב בן יפונה, שבטרם הצטרפו למשלחת והם חלק מהמשלחת, כבר הרגישו שהגורם הפוליטי הוא עולה פי כמה על הרצון לרגל מבחינה צבאית. וכלב בן יפונה אמר בליבו, אני אין חלקי עם בני אדם שיש להם מגמות פוליטיות, אבל אם משה רבנו שולח אותי, אני אלך. אבל אני אגיע לארץ כנען יחד איתם, ואני אלך למערת המכפלה, היכן שהאבות קבורים, ואתפלל השם שיעזור לי לצאת מן הפלונטר, שלא אסתבך עם הקבוצה הזו שהיא מאוד מאוד מגמתית. ויהושע, תלמידו של משה רבינו, אשר גם כן, גם משה וגם הוא הבינו שיש כאן יותר גורמים פוליטיים מאשר צבאיים, אומר לו הקדוש ברוך הוא, שמע, אומר לו משה רבינו ליהושע, שמך המקורי הוא הושע, אני מוסיף לך יוד בשם שלך, יהושע. ואז ניתן לקרוא את המילה יה יושיעך מעצת מרגלים. כלומר, אני מברך אותך שתהיה נבון, שתהיה משכיל, ותדע לא להסתבך עם המגמתיות שיש לשאר המרגלים. ואכן, הם הלכו, ראו ארץ פוריה מאוד, מאוד פוריה, פירות נפלאים, גדולים, והם גם הביאו מפירות הארץ. ועכשיו הם שרו, והם אמורים לדווח, והם אומרים, הארץ אשר ראינו טובה מאוד, וזה פריה. הם בעצמם אומרים, וזה פריה, אתם רואים, ארץ טובה מאוד. אבל אנחנו ראינו שם, בארץ הזו, נפילים, בני ענק, כלומר אנשים מאוד גבוהים, מאוד ענקים. זה לא כולם, הטבע לא שינה את עצמו, אלא לפעמים יש בני אדם שהם גבוהים מאוד מאוד בשביל משחק כדורסל, שהם מאוד מאוד חזקים וחסונים בשביל משחק אגרוף ואבקות, אלה נדירים, ג'לבטים כאלה, אבל זה לא כולם. והם אומרים, תשמע, יש שם בני ענק, ראינו שם ננפילים, וכל זה כדי לבוא ולומר, אין לנו מקום שם, זה לא המקום בשבילנו, למרות שהיא ארץ טובה. אז מטבע הדברים, יהושע וכלב רואים שבאמת העשרה מרגלים היו מגמתיים, והם ממש ממנשים את המגמה שלהם, וכך שהם פונים לעם ולמשה ולאהרון, לכולם. הם לא מוסרים דיווח רק למשה ואהרון, אלא לעם. הם מוסרים שבאמת הארץ טובה, אבל מה אנחנו צריכים ללכת לאנשים שנמצאים שם, ענקים, נחילים וכו'. אז מטבע הדברים, יהושע וכלב מנסים לסכל את המגמה הזאת. והם אומרים, לא נכון, הארץ טובה מאוד, ויש ביכולתנו להתמודד צבאית ומדינית עם היוזמה הזאת להיכנס לארץ כנען. ואז עומדים כנגדם עשרה מרגלים, והם אומרים, ארץ אוכלת יושביה היא. כמו שהארץ הזו היא לא נורמלית, ותראו איזה פירות ענקיים נתנו לכם, היא גם ארץ לא נורמלית ביכולת הקיום האנושי שם. לא פעם יש מגפות ואנשים מתים שם. כלומר, הפחדה. הפחדה בדברים מאוד מאוד לא נדירים. לא נדירים. ואז, מטבע הדברים, העם שומעים את הדברים האלה. אם באמת העם היה נבון, אזי היה אומר, יש לנו מנהיגים, הם ישמעו את דברי המרגלים ויחליטו. אבל שימו לב מה הייתה התגובה של העם. כמובן העם הוא הולך אחרי גורמים מציסים. בואו נשמע מה הייתה התגובה של העם. ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו, ויבכו העם בלילה ההוא. כלומר, בחייה, אסון, לאן אנחנו הולכים? יצאנו מארץ מצרים, ואנחנו הולכים לארץ אוכלת יושביה, ואנחנו הולכים לארץ שיש בה בני ענק. בוכים, תגובה רגשית, אבל המונית, המונית. ותישא כל העדה, ויתנו את קולם, ויבכו העם בלילה ההוא. אבל שימו לב, התגובה הראשונה היא רגשית. אבל בואו נראה, לאחר התגובה הרגשית, מה הם אומרים. וילונו על משה ועל אהרון כל בני ישראל ויאמרו עליהם, כל העדה. לומתנו בארץ מצרים, או במדבר הזה לומתנו. ולמה השם מביא אותנו אל הארץ הזאת לנפול בחרב, נשינו וטפנו יולבז, הלא תוכלנו שוב מצרים. שימו לב, היינו מעדיפים למות במצרים, היינו מעדיפים למות במדבר, מאשר להיכנס לקרבות שבהם ימותו לנו הרבה חיילים במלחמה הזו, והטף והנשים ייקחו אותם לשבי. אז עד כאן זה דבר מאוד מאוד נכון. אם באמת הולכים לקראת הרפתקה צבאית שיכולה לגרום לאסון כזה, אז אני מבין למה אומרים לומתנו בארץ מצרים, לומתנו במדבר הזה. אבל ללכת להרפתקה כזו מסוכנת, הרפתקה לאומית כזו מסוכנת, מה פתאום? מה ההיגיון? אז המנהיגים היו צריכים לתת תשובה לתלונה כזו מאוד מאוד משמעותית. אבל רבותיי, בואו נשמע את ההמשך. נאמר, הלא טוב לנו שוב מצרימה. אתם אמרתם לפני רגע, טוב למות במדבר הזה. טוב לנו שוב מצרימה. זאת אומרת, כאן יש כבר שינוי חזית לחלוטין. כאן כבר הם מעדיפים להיות עבדים נרצעים, מעמדם יהיה הרבה יותר גרוע מה שהיה בעבר. כי בעבר, עוד לפני שהשם מוציא אותם מצרים, היו עבדים שעובדים, וכל הבן הילוד היו אורת השליחו, ושעבוד בפרח, מחנה עבודה בפרח שמחלה אותם וכו'. עכשיו הם נשוב בדרך של כניעה, מצבם הרבה יותר חמור. והם באים ואומרים, להיכנס לארץ כנען, לא, כי זו הרפתקה לאומית מסוכנת מאוד, ואלה דברים הגיוניים מאוד, וצריכים מענה מהמנהיגים. אבל מצד שני, הם באים ואומרים, טוב לנו שוב מצרימה. והם לא רק אומרים, הם לא רק אומרים, יש יוזמה של מציסים, ויאמרו איש אל אחיו, ניתנה ראש ונשובה מצרימה. זה כבר התארגנות מעשית, חזרה לארץ מצרים, לכור הברזל במצרים, מהלך של התאבדות לאומית. הם מדברים על התאבדות לאומית, על הכניסה לארץ כנען, והם מציעים כאלטרנטיבה התאבדות לאומית יותר קשה, לחזור למצרים באותן נסיבות, מצבים כאלה. על זה אמרתי שאנחנו כאן היום מתייחסים אל החלק של העם בהיבט של פרשת הריגול הזאת. והנה רבותיי, תראו את התגובה של משה רבנו, מאוד מאוד מביכה. ויפול משה ואהרון על פניהם לפני כל קהל עדת בני ישראל. משבר מנהיגותי. מלך שיש מול משה ואהרון מנהיגים אופוזיציונרים, זה צבאו של העולם ועליהם להתמודד. אבל כשהצליחו לגרוב את העם לתגובה רגשית בלתי הגיונית, אפשר לדבר שלא להיכנס לארץ כנען, להמתין, לראות התפתחויות, אבל לחזור לארץ מצרים בתנאים כאלה, מבוכה גדולה מאוד. כאילו כל העם שהכנתי, אומר משה רבנו, טיפחתי אותו, היו שנה שלמה 10 מכות במצרים, ניסים ונפלאות. למצרים היו מכות על כל צעד ושעד, על טבעיות, ואילו עם ישראל לא, וימות כל בכור בלילה הוא, והמצרים יצאו וגרשו את אבותינו מצרים. הייתה קריאת ים סוף שהייתה נס גדול, שאפילו רחב 40 שנה אחרי קריאת ים סוף אומרת למרגלים, וגם את זה נלמד בהפטרה של השבוע, על שני המרגלים ששלח יהושע בן נון לארץ כנען, והיא אומרת לה, עד היום אנחנו בטראומה של קריאת ים סוף, כי אנחנו יודעים שלכם יש אלוהים שלא כדי להתחיל איתו. והנה העם רוצה לחזור למצרים, כאילו כל מה שמשה רבנו טיפח אותם ונתן להם תורה ועבד עליהם להיות עם נפלא, הכל ירד לדמיון, והם נופלים, הוא נופל על פניו ובהרון. מי מצליח להחיות כאן כל העניין מחדש? ויהושע בן נון וכלב בן יפונה מנטרים את הארץ, קרעו בגדיהם, כמו שאבלים קורעים את הבגד, קרעו בגדיהם, ואמרו לכל עדת בני ישראל, לאמור, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, טובה הארץ מאוד מאוד, אם חפץ בנו השם והביא אותנו אל הארץ הזאת ומתנה לנו, ארץ אשר היא זבת חלב ודבש, אך בהשם אל תמרודו, ואתם אל תראו את העם צר צילה מעליהם. אומר יהושע ואומר כלב, חבר'ה, אנחנו לא הולכים לסמוך על הנס, אנחנו הולכים ללחם, אבל הקדוש ברוך הוא הוכיח שהוא נאמן לברית בין הבתרים שהוא קראת עם אברהם אבינו, הוציא אותנו מצרים בניסי ניסים. אז אנחנו הולכים ללחם, אבל עם סייעתא דשמיא, עם הבטחה אלוהית שיעזור לנו. אתם מציעים כעת לחזור לארץ מצרים בנסיבות כאלה? לא יעלה על הדעת. ואז מוריי ורבותיי, באה התשובה האלוהית. באמת אפשר היה לחתוך את זה ולומר, יהושע וכלב ניצחו, עולים לארץ כנען. לא, לא, כיוון שהעם הוכיח שהוא עדיין לא בשל, לכן התגובה היא לא לפעול נגד האופוזיציה ולהיכנס לארץ כנען על אתר. לא, העם לא בשל, 40 שנה בגלל המרגלים נשארו במדבר, אטום כל הדור שהיו דור עבדים, כי דור עבדים עדיין אין לו תובנה של תקומה, של מדינה, של חירות לאומית, של עצמאות לאומית, עדיין אין לו את זה. למרות שהוא ראה הרבה הרבה ניסים ונפלאות, וצריך לקום דור חדש, עם תודעה של חירות לאומית, עם תודעה של חשיבות, מה זה נקרא שאדם, עם ריבוני בארצו, וזה מה שנגזר. ועל מוריי ורבותיי, ובאמת כך היה, אחרי 40 שנה יהושע בן נון נכנס לארץ, ברוך השם כבש את הארץ, כביש באמת הובטח. אבל מוריי ורבותיי, עד היום הזה, בכל 9 באב, אנו יושבים על הארץ ובוכים על חורבן בית ראשון, על חורבן בית שני, כי הבכייה ההמונית שהייתה במדבר היא חולשה לאומית. יש הבדל בין חולשה מנהיגותית ובין חולשה לאומית. חולשה מנהיגותית, מנהיג בא, מנהיג חולף, מוצאים, לא לעולם חוסן. חולשה לאומית, צריך לטפח ולומר, אסור לעם הזה אפילו רגע אחד להתפס לחולשה. האויבים שלנו כל כך רבים, היינו בגלות, היו לנו אויבים ואפילו רצו למחות אותנו על פני האדמה, והצליחו להקיז את דמנו בצורה מאוד מאוד חמורה. באנו לארץ עם יד מושטת לשלום, עם תוכנית החלוקה המפורסמת שלא הגענו בקושי עד באר שבע, ואויבינו דוהים ודוהים ודוהים, וגם בסיני חזרנו את סיני, ועוד כהנה וכהנה דברים. האויבינו תרם משלימים, צריך להמשיך הלאה עם יד לשלום, אבל עם יד למלחמת מגן. זה נקרא חוסן לאומי, ההכרה בצדקת הדרך. אם זו נחלשת, לא יהיה לנו תקומה. לכן אנו בוכים בתשעה באב. תשעה באב עתיד להיות יום ששון ושמחה, כשבאמת החולשה הלאומית תסתלק מאיתנו ונדע את יהודנו ואת יהודנו, עם קודש וארץ הקודש, עם ירושלים, עיר הקודש, ונהרה בימינו, אמן.